כשאני מקשיבה עכשיו לדברים שהקלטתי לפני שנה וחצי, אני ממש מתפלאת שהייתי פעם כל כך תמימה. עמוק בפנים אני יודעת שכבר אף פעם לא אחזור להיות כזו, גם אם הייתי רוצה. יום אחד, כשנחזור לחיות חיים נורמליים, אני בטח אתפלא איך זה שהגענו לשפל כזה.
הפודקאסט של אנה, בתפקיד אנה פרנק, אליאנה תדהר.
עד כמה המצב גרוע? אם אתם רוצים להוריד במשקל, בואו אלינו. לארוחת בוקר אנחנו אוכלים לחם יבש ותחליף קפה. בצהריים תרד או חסה ותפוחי אדמה באורך 20 סנטימטר שהטעם שלהם מתוק ורקוב. יכול היה להיות לי יותר אוכל, אבל משפחת ונדן מרמה אותנו ושומרת לעצמה בשר וכדומה. ואם כל זה לא מספיק גרוע, אז יום אחד פרצה בבית של בפ דיפטריה, והפסיקה להביא לנו אוכל וקניות במשך חודש וחצי. האמת, כל זה לא כל כך שינה לי, כי ממילא אין לי תיאבון. השולחן שלנו מלוכלך והתרגלנו לזה. המשפחה ישנה על בד שאי אפשר לחבס, כי אין מספיק אבקת כביסה. המכנסיים של אבא קרועים וגם העניבה שלו. המכוך של אמא התפוצץ והחזייה של מרגוט קטנה עליה בשתי מידות. הגופיות שלי לא מגיעות לי אפילו לבטן ואף נעל לא מתאימה לי. התחתונים, מברשת הגילוח של אבא, הכל ישן ומסמורטט. באמת שאני כבר לא יודעת מה יהיה בעתיד, כשנצא מכאן. איך נחזור למעמד שהיה לנו לפני המלחמה? כשאני עושה אמבטיה, קורה שגם פרעוש קטן מתרחץ איתי. ויש לי רק חצי שעה לצחצח שיניים, לסדר את השיער, לטפל בציפורניים ולהלבין את שערות השפם השחורות בצמר גפן עם מי חמצן. אחר כך, אני צריכה ללבוש מהר את החלוק, כשביד אחת שלי סבון, וביד השנייה סיר לילה, סיכות ראש, תחתונים, סיכות צלצול השיער וצמר גפן, ובדרך כלל, קוראים לי בחזרה כדי לאסוף את כל השיערות שישארתי. שואב האבק מקולקל. אז קיבלתי משימה. להבריש את השטיח כל ערב במברשת. ישנה כמובן. היה לי ברור שזה לא ייגמר טוב. וכמובן שכולם לא הפסיקו להתלונן עליי. אמא קיבלה כאב ראש מהעננים של האבק, מרגוט בכתה שהמילון הלטיני שלה התלכלך, ואבא התלונן שהרצפה נראית אותו דבר בדיוק. אתם מבינים את כפויה הטובה? גם כשחם מאוד, אנחנו חייבים להדליק את התנורים כדי לשרוף שאריות של ירקות וזבל כל יומיים. אסור לזרוק שום דבר לפח האשפה, כדי לא למשוך בטעות את תשומת הלב של העובד במחסן. ככה זה כאן. אפילו אי הזהירות הכי קטנה יכולה להסגיר אותנו. המחסנאי ון מרן מתחיל להיות מאוד חשדן, והוא אדם מאוד סקרן ומאוד לא אמין שקשה להיפטר ממנו בעזרת תירוצים. אני מרגישה שלאט לאט נמאס לכולם להיזהר. התחלנו להדליק את התנור בימי ראשון ב7:30 בבוקר במקום ב5:30. זה מסוכן. מה השכנים יגידו כשיראו אשן יוצא מהערובה שלנו? את הווילונות הצמדנו בסיכות מהרגע הראשון, אבל בזמן האחרון תמיד יש איזה מישהו שלא עוצר את עצמו ופותח אותם כדי להציץ רגע החוצה. אם מהירים לו, הוא אומר שממילא אף אחד לא רואה. כל פעם שמהירים למישהו על משהו מסוכן כזה, הוא אומר אותו דבר. שאף אחד לא ראה, שאף אחד לא שמע, ושאף אחד לא ישים לב. קל להגיד את זה, אבל האם זה באמת המצב? כל הזמן קיבלנו ידיעות מזעזעות על מה שעושים ליהודים. וכשהן הלכו ונהיו יותר מזעזעות, החלטנו לצרף אלינו מסתתר נוסף. רופא שיניים בשם אלפרד דוסל. הוא היה עמום לראות אותנו ואמר שחשב שברחנו לבלגיה. הסברנו לו שזה היה סתם סיפור שהפצנו למקרה שהגרמנים מחפשו אותנו. הוא היה מופתע מן הערמומיות שלנו ומכמה שמקום המסתור שלנו יעיל ונעים. מרגוט קיבלה את המיטה המתקפלת בחדר ההורים, ודוסל החליף אותה והפך לשותף החדש שלי בחדר. לא ממש שמחתי מזה שהוא הולך להשתמש בחפצים שלי, אבל אין מה לעשות. צריך לעשות הקרבות. אבא אמר שהעיקר שנציל מישהו מן המכרים שלנו, וברור שהוא צודק. הצרה היא שדוסל התגלה על ההתחלה כטיפוס קצת משונה. יש לנו במחבור חוקים מאוד ברורים. למשל שבמהלך היום אסור לעשות רעש שישמעו למטה. וכשניסיתי להסביר לו אותם, הייתי צריכה להגיד כל דבר פעמיים עד שיקלוט. הוא גם כל הזמן נוזף בי על איך שאני מתנהגת ועל הנימוסים שלי, ורץ להלשין לאימא על כל דבר. עם הזמן הבנתי שאין לו זיכרון, אין לו דעה, אין לו יכולת שיפוט, והוא תמיד מפזר הבטחות סתמיות לאוויר ומוסר אינפורמציה בצורה מאוד מבלבלת. בקיצור, חסר לו בורג. אנחנו מנותקים מהעולם החיצון כבר הרבה זמן, ולא שמענו הרבה חדשות על מה שקורה ליהודים. אז ניסינו לשמור על מצב רוח טוב. אבל כשדוסל הגיע, לא התאפקנו. אנחנו הרי מאוד מתעניינים לדעת מה קרה ליהודים האחרים. שאלנו אותו המון שאלות והוא ענה לנו. והסיפורים שלו מחרידים. הוא סיפר שכל ערב הגרמנים מצלצלים בכל דלת ושואלים אם יש יהודים בבית. אם כן, הם צריכים לבוא עם החיילים, ומגרשים אותם למקומות נוראים ואי אפשר להתחמק מזה. לפעמים, בערב, אני רואה מהחלון קבוצות של אנשים טובים, חפים מפשע, הולכים בחושך עם ילדים בוכים, ובריונים מכים אותם ומענים אותם. אין להם רחמים. לא על זקנים, לא על תינוקות, לא על נשים בהיריון ולא על חולים. אני כאן, שוכבת במיטה חמה, אבל החברות הכי טובות שלי סובלות במסע אל המוות, ורק בגלל שהן נולדו יהודיות. גם ההולנדים הנוצרים חיים בפחד, כי שולחים את הבנים שלהם לגרמניה. כל הסטודנטים היו צריכים לחתום על מסמך נאמנות לגרמניה, ומי שלא חתם, שלחו אותו למחנה עבודה בגרמניה. כל לילה טסים מעל המדינה מאות מטוסים בדרך להפצצות בגרמניה. יום אחד, הייתה הפצצה כבדה על צפון אמסטרדם, ואני עדיין רועדת כשאני נזכרת ברע שהיה בגללה. לא התפלאתי לשמוע אחר כך שההרס היה איום ונורא. רחובות שלמים נהרסו, 200 אנשים מתו, המון נפצעו. בבתי החולים אין מקום וילדים אבודים התרוצצו ברחובות וחיפשו את ההורים המתים שלהם. לקח הרבה זמן לחלץ את כל הגופות. לילה אחר לא היה חשמל, ובחוץ ירו בלי הפסקה. אני עדיין נורא מפחדת מהדברים האלה, אז הלכתי למיטה של אבא כדי להירגע. אתם חושבים שזה ילדותי? תעברו את זה בעצמכם ואז נראה מה אתם חושבים. שתדעו שהתותחים כל כך חזקים שאני לא יכולה לשמוע את עצמי מדברת. רעדתי כאילו שיש לי חום והתחננתי מאבא שידליק את הנר כדי שיהיה קצת אור, אבל הוא לא הסכים. אפילו כשהתחילו לראות במכונות יריעה, שזה פי 10 יותר גרוע מיריות של תותחים. אין כמעט לילה בלי רעשים כאלה, ואני לא ישנה. יש לי כבר עיגולים שחורים מתחת לעיניים. לילה אחד היו כל כך הרבה יריות, ששמתי את כל החפצים שלי במזוודה קטנה למקרה שנצטרך לברוח. אמא שאלה אותי לאן בדיוק אני חושבת שנברח. והיא צודקת. יום אחד הייתה עוד הפצצה כבדה, וחיבקתי חזק את תיק הבריחה שלי. בעיקר כדי שיהיה לי משהו לאחז בו. היה לי ברור שלא באמת נוכל לברוח, כי הרחוב הרבה יותר מסוכן בשבילנו מהפצצות. באותו ערב הייתה עוד הפצצה. אמרתי לעצמי שפעמיים ביום זה כבר מוגזם. אבל מה זה עזר? המבול של הפצצות המשיך. כל כך פחדתי. כל רגע אמרתי לעצמי שהנה, הפצצה הולכת ליפול עליי, וזה הסוף שלי. הלכתי לישון ב9 כשהרגליים שלי רועדות. ונחשו מה קרה בחצות? שוב מטוסים באוויר. דוסל בדיוק התפשט, אבל זה לא הזיז לי. קפצתי מהמיטה שלי ורצתי למיטה של אבא. אני יכולה לדבר עוד שעות על זוועות המלחמה, אבל זה רק יגביר את הדיכאון שלי. אני משתגעת מרוב הזקות וצפירות. אין לי שום חשק לעבוד. כל יום אני לוקחת כדור ולריאן נגד חרדה ודיכאון, אבל זה לא עוזר. יום אחר כך מצב הרוח שלי עוד יותר גרוע. הייתי מעדיפה לצחוק פעם אחת, צחוק בריא וחזק מאשר לקחת 10 כדורים כאלה. אבל מזמן כבר שכחתי איך צוחקים. אני מפחדת שבסוף יהיו לי פנים חסרות הבאה. כל הזמן אומרים לי שאני נראית ממש רע. יאמר לי זכות המשפחה שלי ושאר הדיירים שהם מנסים לעשות הכל כאן כדי לשמור על הבריאות שלי. מה הם לא ניסו? נתנו לי סוכר ענבים, שמן דגים, כדורי שמרים וסידן. זה לא ממש עזר. בסוף חטפתי שפעת חזקה וזה היה נורא. עברתי טיפולים איומים. גם עכשיו יש לי סחרחורת כשאני נזכרת בהם. הזעות, חבישות, רטיות רטובות על החזה, משקעות חמים מאוד, קרית חמה, בקבוקים חמים ומדידות חום כל שעתיים. איך אפשר להבריא ככה? והכי גרוע היה כשמר דוסל החליט לשחק ברופא ושם את הראש המרוח בשמן שלו על החזה העירום שלי. התביישתי מאוד. מה פתאום הוא עושה את זה? קשה לי לשלוט בעצבים שלי. ימי ראשון הם הכי גרועים. האווירה בבית מעיקה וכבדה, ואני מרגישה שהכובד הזה מדרדר אותי לתאום. לפעמים אני מתחילה לעבור מחדר לחדר, יורדת ועולה במדרגות ומרגישה כמו איזה ציפור שתלשו לה את הכנפיים, והיא עפה בחושך מוחלט בכלוב הצר שלה ונתקעת בסורגים. יש בתוכי קול שצועק שאני צריכה לצאת החוצה, לנשום אוויר ולצחוק. אבל אני אפילו כבר לא טורחת לענות לו. אני פשוט נשכבת על הספה והולכת לישון, כדי לקצר את הזמן, את השקט ובעיקר את החרדה האיומה. לפעמים אני מדמיינת שאני לבד בצינוק, בלי אבא ואמא. לפעמים אני מדמיינת שאני בדרכים, ולפעמים שהבית עולה באש. או שבאים לקחת אותנו בלילה. אני מרגישה שהדברים האלה קורים באמת, וזוחלת מתחת למיטה בייאוש. הדבר הכי נורא, זה שכל זה יכול להפוך למציאות בכל רגע. כמו פעם, אני ממשיכה לדבר על אחרי המלחמה, אבל לפעמים זה כבר מרגיש כמו משהו שלא יכול להתגשם. אנחנו על אי בלב הסערה, אבל העננים מתקרבים, והטבעת שמפרידה בינינו לסכנה, הולכת ומתעדקת סביב הצוואר שלנו. כל מה שנותר לי לעשות זה לצעוק ולהתחנן שמשהו טוב יקרה. כשאת כלואה שנה וחצי, יש ימים שבהם המצוקה פשוט גדולה מדי. בצדק או לא. נכון, אני צריכה להגיד תודה על זה שאני בכלל בחיים ושיש לי איפה להסתתר. היה יכול להיות יותר גרוע. אבל אני לא יכולה לדכא את הרגשות שלי. מעבר לשאלה אם אני יהודיה או לא יהודיה, אם אני כפויה טובה או לא כפויה טובה, בסופו של דבר, אני גם נערה מתבגרת שצריכה שמחת חיים. כל כך בא לי לרכוב על אופניים. לרקוד, לשרוק, לראות את העולם, להרגיש צעירה, לדעת שאני חופשייה. אבל אסור לי להראות את זה. מה יקרה עם כולנו? כל שמונת הדיירים פה נתחיל להתלונן. לאן זה יוביל אותנו? ובכל זאת, יש עוד תקווה. יש גם רגעים יפים. יש עוד בשורות טובות. בחג המולד, מי פכינה לנו הפתעה נהדרת. הוגה, שהיה כתוב עליה שלום 1944. ובפ, הביאו לנו חצי קילו הוגיות חמאה באיכות שלפני המלחמה. המבוגרים קיבלו בקבוק בירה כל אחד, ופטר, מרגוט ואני קיבלנו בקבוק יוגורט קטן. הכל היה ארוז יפה, ועל החבילות הדביקו תמונות נחמדות. חשוב גם להזכיר שיש עוד הרבה מתחבים ומסתתרים חוץ מאיתנו, והרבה הולנדים נוצרים שמסכנים את עצמם ועוזרים להם. יש גוף בשם הולנד החופשית, שמזייף תעודות זהות ומארגן מקומות להתחבא בהם. יש גם הרבה אנשים שעוזרים לנו, וגם הם בסכנה כמונו. הם אף פעם לא התלוננו. אף פעם לא רמזו אפילו שאנחנו גורמים להם טרחה איומה, ואף פעם לא אמרו לנו שאנחנו מקשים עליהם. הם מוכנים לעזור לנו תמיד ובכל דבר. הם גיבורים אמיתיים. יום אחד ונדן בא וסיפר שהאנגלים נחתו בצפון אפריקה. כולם אמרו שזו ההתחלה של הסוף, אבל אז שמענו שצ'רצ'יל אמר שזו לא ההתחלה של הסוף, אלא רק הסוף של ההתחלה. ההבדל ברור. ובכל זאת הרגשנו שיש סיבה קטנה לאופטימיות. יום אחר כבר השתוללנו משמחה, כי הגיעה אלינו הידיעה שמוסוליני התפטר, והקיסר מלך של איטליה תפס את השלטון. הוציאו את המפלגה הפשיסטית מחוץ לחוק, ובהרבה מקומות העם נלחם נגדה. יש אפילו חיילים שמשתתפים בזה. אז הנחנו שאיטליה לא תמשיך להילחם באנגליה עוד הרבה זמן. וזה באמת קרה. יום אחד, ישבנו ליד הרדיו והקשבנו לחדשות של שבע. המשפט הראשון היה שהנה באות החדשות הכי טובות עד עכשיו. ואז הן הגיעו. איטליה נכנעה. אחרי זה השמיעו את ההמנון האנגלי, ההמנון האמריקאי והאינטרנציונל. עם הזמן, קדחת הפלישה הלכה והתגברה. המהומה שאנחנו עושים מזה כמעט מצחיקה. כל העיתונים מלאים בכתבות ומשגעים את האנשים. הם אומרים שאם האנגלים ינחתו בהולנד, הגרמנים יעשו הכל כדי להגן על המדינה. אולי אפילו יציפו אותה במים. התחלנו לדון בשאלה מה נעשה אם באמת יציפו את הרחובות. האם נעמוד במים? האם ננסה לשחות? האם כדאי שכבר עכשיו ננסה להשיג סירה? ומה יקרה אם הגרמנים יחליטו לפנות את כל התושבים באמסטרדם? האם נצא עם כולם וננסה להסוות את עצמנו? או אולי זה מסוכן מדי, כי הגרמנים יכולים לקחת אותנו עד גרמניה ולהרוג אותנו שם. אולי עדיף להישאר כאן? אבל איך נשרוד פה? יאן אמר שאין סיכוי שהגרמנים יקחו אותנו איתם. כי מה הטעם שיעשו את זה? ושכל השמועות על הרצח ההמוני של היהודים מוגזמות לגמרי. הסבירו לו שהגישה של הגרמנים היא שאם הם נופלים, אז כולם יפלו איתם. ושהידיעות לא מוגזמות כמו שהוא חושב, כי בפולין וברוסיה רוצחים בגז עם מיליוני אנשים. אלה הדיבורים שיש פה כל הזמן. פלישה פה ופלישה שם. רעב, מוות, פצצות, צינורות מים, שקי שינה, גז עם רעילים ועוד כל מיני דברים לא נעימים במיוחד. אני משתדלת להשיח את דעתי בלימודים. אני חרוצה מאוד בכל המקצועות ומאוד השתפרתי באנגלית. כשאני מקשיבה לשידורי רדיו אנגליה, אני כבר ממש מבינה אותם לא רע. בימי ראשון, אני גם ממשיכה עם התחביב שהיה לי לפני המלחמה, אוסף כוכבי הקולנוע שלי. מר קוגלר מביא לי כל יום שני גיליון של קולנוע ותיאטרון, והאוסף צמח באופן מרשים. כולם חושבים שזה פינוק בזבזני. ובכל זאת מאוד מתרשמים מהיכולת שלי לזכור את כל הכוכבים שהופיעו בסרט מסוים. בפ אומרת לי איזה סרט היא הולכת לראות, ואני אומרת לה מי משחק בו ומה היו הביקורות. אמא אמרה לי שכשנצא מכאן, לא אצטרך ללכת לקולנוע, כי אני כבר מכירה את כל הסרטים בעל פה בלי שראיתי אותם. אני מחכה בסבלנות שכל זה ייגמר. גם היהודים וגם הנוצרים מחכים. כל העולם מחכה. אני הגעתי לשלב שכבר לא אכפת לי אם אני אמות או אשאר בחיים. כדור הארץ ימשיך להסתובב בכל מקרה. וממילא אני לא יכולה להילחם במה שקורה. אני ממשיכה ללמוד ומקווה שהכל יסתיים בטוב.
הפודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דוידוב. תודה לקרן אנה פרנק.